למדנו את הפרקים של המהר"ל, פרק ו' עד פרק ח', שבהם הצגנו שלוש גישות בסיסיות לעניין הבנת המצוות, בכל מעשה מצווה ומצווה, האם יש טעם לחפש את הטעמים של המצווה, אין טעם לחפש את הטעמים של המצווה, והמהר"ל הייתה השיטה האחרונה שאמרנו שהוא הכי מזכיר את דברי הכוזרי, שהטעמים של המצוות הם עצם זה שהם ניתנו על ידי הקדוש ברוך הוא, והם מצוות אלוקיות. ודרך יש בקיום המצוות האלה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, זה התוכן של המצוות. השערת המהר"ל בצורה הזאת היא קצת נותנת איזושהי הרגשה של איזה משהו שאנחנו עושים את המצוות בלי שאנחנו יכולים לדעת מה זה פועל. זה משהו כזה מיסטי כזה, זה משהו שאנחנו אומרים האור של הקדוש ברוך הוא מתפשט גם בעולם שלנו, ואיפה האור של הקדוש ברוך הוא מתפשט בעולם שלנו? במצוות של הקדוש ברוך הוא. זה הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. רוצה התאווה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים, והדירה בתחתונים של הקדוש ברוך הוא זה דרך זה שהמצוות של הקדוש ברוך הוא מתקיימות בעולם, זה הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה מה שמלווה אותנו מבחינת התחושה שאנחנו עושים את המצוות, איך שהמהר"ל הסביר אותה. בכל אופן, אני כן רוצה ללמוד גם את פרק ט', שבפרק ט' המהר"ל עושה איזשהו סיכום, וקצת מהקריאה של פרק ט' היה לי הרגשות אחרות, שגם לפי מה שהמהר"ל אומר, בכל אופן, קיום המצוות הוא לא נעשה רק בצורה הזאת שאתה אומר, אני אומר, המצווה הזאת היא אלוקית, אני מתחבר, אני מאמין בזה שיש פה אור אלוקי, וזה מה שאני עושה במצווה. אלא המהר"ל בפרק ט' באיזושהי מידה בא ואומר, זה לא זה שכשאתה תקיים את המצוות, אתה תעשה את זה רק בגלל שאמונה כזאת שזה אור אלוקי וגמרנו. בחלק מאוד קטן של המצוות זה מה שבסופו של דבר הוא יגיד. אבל ברוב המצוות הוא אומר שלא זה מה שצריך ללוות את הבן אדם כשהוא קיים את המצווה. כלומר, היסוד האלוקי הוא בוודאי צריך ללוות אותנו, אבל בכל אופן יש הבדל איך להרגיש בקיום המצוות. המהר"ל כאן בפרק ט' מתחיל שוב עם את אותה נקודת מוצא ששאלו הפילוסופים, גם פרק ט' וגם מפרק י' עד פרק ט' ו'. המהר"ל ימשיך להתמודד עם התפיסה הפילוסופית, שהתפיסה הפילוסופית היא התפיסה שהיא מבין חכמי ישראל, אנחנו יכולים הכי להגיד אולי שקצת הרמב״ם יש לו את הכיוונים האלה של הפילוסופים, שהכיוונים האלה הם באים ואומרים שבעצם כשאתה שואל את עצמך האדם, איפה אתה, מותר האדם מן הבהמה, איפה אתה יכול למצוא אותו? אתה לא יכול למצוא את מותר האדם מן הבהמה במעשים שהוא עושה. המעשים הגשמיים בהם זה החלק שהאדם הוא הכי דומה לבהמה, ולכן אל תחפש שם את מעלת האדם על הבהמה במעשים הגשמיים. ובוודאי שתוכל למצוא את מעלת האדם דווקא בחלק שאין בבעלי חיים. מהו החלק שאין בבעלי חיים? זה החלק של השכל, של ההתבוננות של הבן אדם, של המושכלות של הבן אדם. וכיוון שזה כך, אז הפילוסופים את כל הכיוון שלהם יהיה כיוון שהנצחיות של האדם, ההתעלות של האדם, אני מתחיל פרק ט', הנצחיות של האדם, ההתעלות של הבן אדם, היא תמיד צריכה להיות קשורה למושכלות. וכל דבר אחר, הוא או שהוא לא חשוב, או אם יש לו חשיבות, הוא חשוב רק כאמצעי לזה שהאדם יהיה פנוי להיות דבוק במושכלות במושכלות שבהם רק יש את הנצח. כן, אז זה משהו מביא בהתחלה את דברי הפילוסופים. כן, שיתבהר לך, אחר שיתבהר לך דברים אלו, הכוונה אחר שהסברתי לך, האם אתה צריך לחפש טעמים למצוות, האם יש אפשרות לדעת את טעמי המצוות או לא, אנחנו, אומר המהר"ל, אני רוצה בכל אופן לחזור לנקודת המוצא הראשונה. נקודת המוצא הראשונה הייתה לא כל כך על טעמי המצוות, אלא על עצם המקום, על החשיבות של בכלל של מעשי מצוות. האם בכלל יש חשיבות למעשים שהם מעשים גשמיים שאתה קורא להם מצוות, או שאין להם כל כך חשיבות. ובאמת תוך כדי שהסברנו את שיטת הרמב״ם, הרמב״ן והמהר"ל, אז אמרנו שבאמת נראה שברמב״ם העניין הזה של המצוות הוא פחות עיקרי בשאלה הזאת של איך האדם זוכה לנצחיות. כן, אז זה מה שבעצם, והפילוסופים אמרו את זה בצורה הרבה יותר חיצונית, והם אמרו שאלה שהלכו בדרכי המחקר, והם הפילוסופים אשר זכרנו למעלה, ייתנו שם ותפארת אל השכל, וממילא רק על ידי המושכלות יקנה האדם את הנצחיות, ואת כל המעשים הישרים והטובים, הם רק יהיו סולם שהם יגיעו בהם אל המושכלות. כלומר, תמיד המעשים זה רק אמצעי, אתה לא יכול לראות במעשים גשמיים משהו כל כך עצמי. וממילא אומר המהר"ל, זה מביא לשבירת הדבקות במצוות, ומזה הסולם נפלו, כן? ואז זה בסופו של דבר לא מהווה איזושהי, זה לא גורם לזה שבני אדם יבואו בהתלהבות לכל ההידבקות במעשים ובמצוות האלוקיות, כן? והעיקר אשר הביאם לזה, שהיה רחוק מהם שיהיה המעשה הגשמי, הצלחה אל הנפש הנבדל. אין החיבור הזה בין גשמי לרוחני אצל הפילוסוף הוא מאוד מאוד קשה. והוא יכול להבין את זה שיש באדם משהו שיש מותר האדם מן הבהמה, וזה שיש באדם חלק נצחי, אבל הוא חייב להתבונן לדבר הזה שהחלק הנצחי הוא קשור למושכלות, והוא לא יכול להבין איך החלק של המעשים הגשמיים הוא גם יהיה מחובר על הנצחיות. וזה מה שהמהר"ל בא ומסכם את שיטתו ואומר לא ככה. נקודת המחלוקת של המהר"ל עם החכמי הפילוסופים היא בעיקר, אני חושב, זה נוגע להתבוננות, האם יש נוכחות אלוקית בעולם הזה, והאם יש באדם, האם האדם יש לו חלק אלוק הממעל ויש בו נשמה, ושהאדם באופן בסיסי שייך לחיבור לקדוש ברוך הוא, לדבקות עם הקדוש ברוך הוא, שבעולם הזה האדם צריך למצוא את הדרכים איך למצוא את הדבקות שלו בנקודה הזאת שהיא דבוקה כבר בקדוש ברוך הוא. כלומר, הנחת היסוד של המהר"ל היא כזאת, שהאדם הוא באמת מורכב מנפש בהמית טבעית, שהיא קשורה למציאות של החומר של העולם הזה, ויש באדם את הנפש האלוקית, את הנשמה האלוקית שהיא באופן בסיסי היא מוגדרת בלשון חז"ל בת מלך, ושהאדם בעולם הזה הוא צריך למצוא את איך הוא נדבק בחלק של הבת מלך שבו, שהוא להידבק באור האלוקי. ואז אומר המהר"ל, בוא אני אסביר לך, אני אחלק לך את סוגי המצוות. אני חושב שהוא מחלק פה לארבעה קבוצות. למצוות בין אדם למקום, מצוות בין אדם לחברו, מצוות בין אדם לעצמו, ומצוות שהן מבחינת חוקים. אז אומר המהר"ל, בכל אחד ואחד מסוגי המצוות האלה, זה בעצם, ואז בסופו של דבר יוצא שהמצוות שאין להם טעם, זה יישאר קבוצה מאוד מאוד קטנה של מצוות. כמעט כל המצוות תוכל להכניס אותם או במצוות בין אדם למקום, או מצוות בין אדם לחברו, או מצוות בין אדם לעצמו. וישאר מעט מאוד מצוות שהאדם יישאר בהם רק עם משל הבית מרקחת. כלומר, המשל הבית מרקחת הוא בעיקר צריך ללוות את האדם רק במצוות שהם אין להם טעם, והאדם עושה אותם מצד זה שהוא מאמין שהאור האלוקי נמצא בעצם זה שהקדוש ברוך הוא גוזר עליו, שם אתה בעיקר נזכח להגיע למשל לבית מרקחת. בסוגי המצוות האחרות, אומר המהר"ל, ההידבקות באור האלוקי, האדם יכול להרגיש את זה. האדם חש את ההידבקות באור האלוקי. ההידבקות באור האלוקי, אז אומר המהר"ל היא כזאת. במצוות בין אדם למקום, כן, וזה הוא אומר. והנה לא רחוק הוא לאדם שאפשר לבנות ההצלחה הרוחנית, על ידי המעשים הטובים כמו התפילה והבקשה, ולרחם על הבריאות בצדקה ולעשות דין ומשפט ולאהוב את אמיתו, ושלא לעבוד אלוקים אחרים, שלא לברך, שלא לגזול ולחמוס ולשפוך דם, שלא לקרוא שוחד ולגלות הרעיות וכיוצא בהם. ובעצם בכל הסוגים השונים שהוא אמר כאן, הוא אמר גם סוגים של מצוות בין אדם למקום, שזה התפילה, הבקשה, לא לעבוד אלוהים אחרים, לא לברך את השם, כאילו לא לקלל את השם. הוא אמר גם מצוות בין אדם לחברו, שזה הרחמים על הבריאות, הצדקה, עשיית הדין והמשפט, אהבת החבר, והוא אמר גם מצוות בין אדם לעצמו, שזה העריות. אז הוא אומר כזה דבר. שהמצוות שהן בין אדם למקום, המצווה שהיא לעבוד את השם יתברך כתפילה ובקשה, ולהתרחק מלעבוד את אלוקי הנחר, כן? איך זה פועל דבקות אלוקית? כן? אז הוא אומר, זה פשוט, שכל המצוות שבהם האדם מקדיש את כל הנפש שלו, ומקדיש את כל המאמצים שלו להתבונן על המהות האלוקית, לרצות, להבין את זה שהוא תלוי בהשגחה האלוקית, להכיר בדבר הזה שכל המציאות כולה היא יכולה להישלט על ידי הקדוש ברוך הוא, ואין שום כוח זר בעולם שהוא יכול להתנגד לתוכנות האלוקית. כל הדברים האלה, זה אומר המהר"ל, לתת פוקוס, לתת לאדם את ההידבקות שלו בזה שהוא מבין שהמציאות היא לא החומר, ולא החומר לא שם נמצאת החיות והמציאות, אלא החיות נמצאת באור האלוקי, במקור העליון יותר. עצם הדבר הזה שהאדם הוא עושה מצוות בין אדם למקום, שהאדם מתפלל. אז מה האדם עושה בפעולת התפילה? כן, המהר"ל בנתיב העבודה מסביר את זה הרבה. אומר המהר"ל, העבודה, כן, העבודה בנתיב העבודה זה לעזוב את ההרגשה הזאת שהחיים שלנו תלויים בטבע, תלויים במציאות החומרית, ואנחנו מציירים ומדמיינים ורוצים גם את הדבר הזה, שהחיות שלנו היא תבוא מאת השם. כן, אנחנו יוצרים את הקשר הזה של עבד שיודע את הדבר הזה שהחיות שלו תלויה באדון שלו. זה פעולת התפילה. פעולת התפילה זה ליצור את את החיבור הזה של עבד לקונו. אז אומר המהר"ל, זה הבסיס של כל מצוות בין אדם למקום. כל מצוות בין אדם למקום זה מרחיק את האדם מהמציאות החומרית, מהמציאות של העולם הזה, וזה אתה נוגע ממש בנקודה הזאת של הדבקות האלוקית. אז כשאני דיברתי איתך שאין טעמים למצוות, התכוונתי להגיד לך את הדבר הזה, שאל תתחיל לבוא ולהגיד למה לעבוד את השם בשחיטה, בזביחה ובזריקה, ולמה זה שלא, אל תחשוב שהטעמים שאתה אומר הם שמה זה, אבל אתה אחרי הכל כן צריך שיהיה על כל המצוות שהן מהסוג הזה של עבודת השם, מצוות שהן נועדו להעביר אותך מהרגשת החיות שנמצאת בחומר ובפחיתות שיש בחומר, לחיות שהיא נמצאת בהשגחה האלוקית. וזה מה שעושה את זה שהבן אדם הוא עושה את הנוכחות האלוקית יותר חלק מהחיות שבו. אז זה מה שהוא אומר. זה תכלית ההצלחה, כמו שמעיד עליו הכתוב, הייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. והפך זה האדון, הוא הקריטה והפירוט ממנו ידבח, כמו שאמר בכל מקום על האבדון, יקרת תיקרת, נמצא השכר, הוא הדיבוק בו ידברך, והעונש הוא הקריטה, והפירוט ממנו, דבר זה ברור בלי ספק לכל אדם, בעל נפש, כי הנפש הזאת שהיא מן השם ידברך, צריך כל הזמן להשיבה אל השם יתברך. מה הכוונה להשיבה אל השם יתברך? לייחס אותה. לאדם צריך כל הזמן לייחס את החיות שלו להשם יתברך אשר נתנה. כמו שאמר הכתוב, ישוב האפר אל הארץ. כלומר, האדם שחי חיים בחומר, הוא צריך כל הזמן לדמיין. מה זה דמיון יום המיטה? שבאמת אתה צריך, אתה רואה את עצמך בראי, אתה רואה את היופי שיש לך, ואתה רואה את זה. אתה צריך להוציא מהדמיונות שלך שהיופי נמצא בבשר, שהיופי נמצא בחומר, כן? כי זה דבר שעוד שנייה יהיה באפר. זה דבר שאין לו עמידה, והיופי הוא רק מצד מה שבמאור פנים שלך יש את נשמת אלוה שיש בך, כן? שיש בך רוח אלוקים וכל מה זה, כן? זה ה... זה החלק הזה, ואיך אתה עושה את זה? כל הפעולות המעשיות שהן נועדו, שהן חלק מהפעולות של דו-שיח עם הקדוש ברוך הוא ועבודת השם, הן תרגול של צירוף מהפחיתות החומרי, כן, מצרף נפשו מן החומרי, וזה על ידי כל המעשים האלה של עבודת השם, שהם בסופו של דבר מקרבים את האדם אל השם יתברך עד שהאדם דבק בו יתברך. זה החלק של המצוות בין אדם למקום. כלומר, ההרגשה שצריכה להיות שמלווה אותנו למצוות בין אדם למקום, זה שבעצם עזיבת הרגשת החיות כתוצאה מהעולם הזה, מהחומר, והתלות בקדוש ברוך הוא, וההתבוננות הזה שהנפש שלך היא, הנפש הנצחית שלך היא קשורה להשגחת השם, זה כשלעצמו מצרף אותך, זה כשלעצמו מרומם אותך. ובמצוות בין אדם לחברו, מה צריך האדם להרגיש? פה אני מרגיש שהמהר"ל הוא קצת צועד איזשהו צעד לקראת הרמב"ן. כלומר, הרמב"ן אמר שכל המצוות כולם הם, זה מעשים כאלה שהקדוש ברוך הוא אמר שיש לי מידות אלוקיות, כן, הקדוש ברוך הוא מופיע עם מידותיו האלוקיות, והמצוות זה הדרך איך האדם ממשיך את המידות האלוקיות, וכמו שהקדוש ברוך הוא עושה טוב, גם האדם יעשה טוב. המהר"ל הוא כמעט אומר את אותו דבר במצוות בין אדם לחברו, אבל הוא אומר את זה קצת אחרת. הוא אומר, זה לא זה שהאדם הוא יכול לעשות כמו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עושה טוב, אתה תעשה מצוות, אז בסופו של דבר גם אתה תעשה טוב. אלא זה באמת בנוי בצורה הזאת שהמצוות בין אדם לחברו, שיש בהם התעוררות של מידת הרחמים, שיש בהם שנאה של כל עוול, וברור מאוד מאוד גדול שהרשעה והאלימות והעוולות הם דבר מאוס, והגזל הוא דבר מאוס, והנקיות זה דבר רצוי, וזה כל הדברים האלה, שזה התוכן של המצוות, זה להידבק בטוב האלוקי. כלומר, בסופו של דבר, עד כדי כך החילוק הוא דק שקשה להבין, בסופו של דבר, במצוות בין אדם לחברו, כל כך את החילוק בין המהר"ל לבין הרמב"ן. אז אני אומר, החילוק הוא שלפי הרמב"ן, מה שהקפיץ את המהר"ל נגד הרמב"ן, זה בגלל שהרמב"ן כביכול אמר, אתה, המצוות, הם העצות, איך שבסופו של דבר אתה תוכל להוציא לפועל את הטוב שאתה יכול לעשות. זה הרמב"ן. והמהר"ל לא אוהב את הדבר הזה. המהר"ל תמיד משאיר אותנו עם משל הבית מרקחת. אבל גם משל הבית מרקחת יש לו כמה יש בו כמה כביכול נקודות התייחסות. אתה יכול להתייחס למשל לבית מרקחת בצורה הזאת, שאתה צריך אנחנו צריכים להיות מודעים שאתה צריך להצטרף מן העולם הזה, אתה צריך להרגיש שהחיות לא נמצאת בעולם הזה, החיות נמצאת במקור האלוקי. זה מצוות בן אדם למקור. המשל בית מרקחת השני זה אומר שהעולם העליון יש בו סדר של טוב, יש בו הופעה טוב, הקדוש ברוך הוא הופיע כמקור הטוב, והמצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אנחנו נדבקים בטוב האלוקי הזה. זה מה שאומר בעצם המהר"ל. אז זה בסופו של דבר, זה כן דבקות בקדוש ברוך הוא על ידי זה שאתה נהיה דומה לו. כן, זה רק הדמיון שם, הרמב"ן דיבר, זה הכוונה, זה העתקה. זאת אומרת, הטוב האלוקי הוא טוב בשמיים, ואתה, כמו שקדוש ברוך הוא טוב בשמיים, אתה תופיע את הטוב בארץ. ולפי דברי המהר"ל זה לא ככה. הטוב האלוקי הוא בשמיים, והוא מתפשט לארץ, ואתה תדבק בחלק מהטוב האלוקי הזה שמתפשט בארץ, ודרך זה יש את הנוכחות האלוקית. החילוק הוא דק, אבל זה מה שבסופו של דבר אומר המהר"ל. כלומר, לכן אני, כשהגעתי לפרק הזה, בסופו של דבר, אני אומר, אי אפשר להשאיר את המהר"ל באמירה הזאת שצדר, המצוות זה כי אנחנו דת ההתגלות, והקדוש ברוך הוא מתגלה דרך המצוות. אלא אתה רואה שגם המהר"ל נכנס לסוג המצוות, כן, לסוג המצוות השונות. אז עכשיו אני אקרא קצת מה שהוא אומר על המצוות בין אדם למקום, לחברו. וכל הדברים הטובים, כמו הצדקה, לעשות משפט, דבר זה אין צריך לפרש. כלומר, הוא בא לעמוד מול הפילוסופים. הפילוסופים כאילו צוחקים על זה שמצוות שמעשים גשמיים, הם יכולים להביא את הצד הנצחי. אז על זה אומר המהר"ל, כל אדם שיש לו צופן מרגיש גם על מצוות בין אדם למקום, שהן מדביקות אותו למשהו נצחי. וכל הדברים הטובים כמו הצדקה ולעשות משפט, דבר זה אין צריך לפרש כי על ידם הוא זוכה להצלחה האחרונה. כלומר, זה לא כמו שהפילוסופים אמרו שזה רק סולם כדי שהבן אדם יוכל להתפנות למושכלות. זה לא נכון הדבר הזה, אומר המהר"ל, זה בוודאי ערך עצמי. מה הערך עצמי? שאתה נדבק, אתה נהיה דומה לקדוש ברוך הוא. איך אתה נהיה דומה לקדוש ברוך הוא? כי הסדר האלוקי, השמימי, שיש בו הופעה טוב, הוא מתפשט לארץ בצורה כזאת שיש מעשים מסוימים שכשאתה תדבק בהם ואתה תעשה אותם הרבה, אז אתה תוסיף באור האלוקי, ויש מעשים שאם אתה תימנע מהם או תלחם נגד העוולות, גם אתה תוסיף בדבקות האלוקית. וכל הדברים הטובים כמו הצדקה, לעשות משפט דבר, זה אין צריך לפרש, כי על ידם הוא זוכה להצלחה האחרונה. וזה כי בדברים ההם יש ההתמדה וההתייחסות אל השם יתברך, במה שאלו הדברים הם דרכי השם יתברך, הוא עושה חסד משפט וצדקה בארץ, וההתייחסות הזה הוא הדיבוק בו יתברך. כלומר, אתה עושה את מה שקדוש ברוך הוא עושה. יש מדרש בתחילת פרשת משפטים, שבחסידות הרבה רגילים להגיד את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא שונה מכל המלאכים. כל המלאכים גוזרים גזרות על העם, והם בעצמם לא עושים את הגזרות האלה. אבל הקדוש ברוך הוא, כשהוא מצווה אותך משפטים, הוא קודם כל עושה את המשפטים האלה, ואחרי כן הוא מצווה אותך. אז לפי המהר"ל אנחנו נגיד, זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא לא משמש דוגמה אישית. לא זו הנקודה, הנקודה היא יותר. המהות של פרשת משפטים זה שאתה נדבק, אתה הולך בדרכי השם, אתה נדבק בשכינה, בזה שאתה נדבק במעשים שלו. והקדוש ברוך הוא עושה מעשים כאלה בארץ, והוא מנהיג את הארץ ככה, ומי שמקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא כחלק מדרכיו, אז האור האלוקי גם דבק בו, כי ההתדמות אליו ומעשי, מה שאפשר, הקדוש ברוך הוא עושה את פרשת משפטים, וכיוון שקדוש ברוך הוא עושה את פרשת משפטים, הקדוש ברוך הוא גם אומר לנו, אתם תעשו את אותם מעשים שאני עושה. זה שאתם עושים את אותם מעשים שאני עושה, זה המצוות. כן, זה המצוות. ובזה אתה נדבק בקדוש ברוך הוא. כי ההתדמות אליו במעשים מה שאפשר נקרא הליכה אחריו. ההליכה אחריו הוא דיבוק בו יתברך. כי ראוי ההתדמות באין ספק להביא החיבור, כאשר תמצא דברים אדומים, יש להם חיבור יחד. והדברים אשר מופכים לזה אי אפשר שימצאו יחד, ודבר זה אין צריך ראיה. זאת אומרת, הדמיון בעשייה שלנו למה שהקדוש ברוך הוא עושה, אנחנו עושים, זה, בזה אנחנו נדבקים הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שחזל אפילו אמרו שאפילו יש מצוות בין אדם למקום שכביכול הקדוש ברוך הוא מניח. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, כל מיני ביטויים כאלה של חזל, שהעיקרון שבהם הוא ההדמות, אנחנו עושים את אותו מעשה שהקדוש ברוך הוא עושה, ובזה אנחנו נדבקים בקדוש ברוך הוא. וכמו כן הגזלה והגניבה והרציחה והעריות, באין ספק שהוא מביא עונש הנצחי מצד הזה, שכל אלו הם רחוקים ומתועבים בעיני השם יתברך, שהוא יתברך עצם היושר, וכל אלו שהם גזלה וגניבה ורציחה, הוא העוולה אשר הוא מתועב בעיני השם יתברך. ואם כן, אין ספק כי המעשים אלו מביאים הרחקה מן השם יתברך. וכן העריות, זה כבר יותר, אני חושב, כבר עובר לקבוצה אחרת של מצוות, לקבוצה אחרת של מצוות, שכן, כל המצוות שהן קשורים יותר לבן אדם לעצמו. מה זה מצוות בן אדם לעצמו? מצוות בן אדם לעצמו זה איך האדם מתייחס לא לעולם, כן, במצוות בן אדם למקום, אתה צריך להתייחס מה מחיה אותך. האם החומר מחיה אותך, או אם הקדוש ברוך הוא מחיה אותך. ובמצוות בן אדם לעצמו זה איך האדם מתייחס לעצמו. איך הוא מזהה את עצמו, עם מה הוא מזוהה בחיים שלו, האם הוא מזהה עם, אם הוא מזהה עם הצד החומרי שבו, וזה העריות. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא אומר על, על, על מצוות העריות? כי מצוות העריות, כן, איסורי העריות, שהוא זנות, והוא עניין חומרי, ואין לו גדר קדושה, הוא רחוק מן השם יתברך, אשר הוא קדוש בתכלית הקדושה, כך ראוי אליו הקריטה והפירוד ממנו יתברך. כלומר, המצוות בן אדם לעצמו, זה אומר שאתה צריך להגדיר שוב את עצמך, מה העצמיות שלך? האם העצמיות שלך זה העריות, זה הצדדים החושניים, הצדדים התאוותניים וזה, או שהעצמיות שלך היא משהו עצמי יותר, משהו קדוש יותר, משהו שהוא מובדל מהצדדים החיצוניים האלה, וזה בוודאי שוב איזשהו דבר שקשור כמו שהקדוש ברוך הוא מובדל מהמציאות הפחותה הזאת, אז גם אתה בכל המצוות האלה, אז אתה, והנה המצוות האלו, אם הם שהם מעשים גשמיים, אומר המהר"ל, אין ספק שהם קונים אליו ההצלחה האחרונה מצד הדיבוק בו יתברך, כי הם הצירוף הנפש כאשר לאדם ידמות לבוראה, והחוטא בהם מביא אליו עונש הקריטה והפירוד ממנו. אז זה מה שאומר המהר"ל כנגד הפילוסופים, ואז הוא בעצם חוזר, בעצם הוא חוזר עוד פעם, היסוד שאמרתי לך לפני פרקים ו-ז-ח, היסוד שלמדנו עליו בפרק ד', שבפרק ד' למדנו שהוויכוח בין רבי עקיבא לתורן פרופוס הרשע. כן, איפה אתה יכול לראות יותר משהו משובח? האם במעשה הטבע או במעשה האדם? ההתבוננות הפילוסופית שהיא באה ואומרת, גם אם אתה, כשאתה מבחין, כשאתה מסתכל על האדם, לא בצד של השכל שבו, אלא בצד של המעשים שבו, נראה שמעשי האדם הם קטנוניים, הם לא משמעותיים, הם בוודאי לא בעוצמות שיש בטבע, ביופי שיש בטבע, בהתמדה שיש בטבע, בחריצות שיש לטבע, בכל העוצמות שיש בטבע, בגודל שיש בטבע, ביופי שיש בטבע, כל הדברים האלה שזו המבט הפילוסופי. כלומר, הפילוסופים באים ואומרים, העולם הוא באמת מקרין שירה, מקרין איזשהו יופי מאוד גדול, ואם האדם יבוא להתפאר יחסית לעולם בצד של המעשים שבו, הוא פשוט, הוא טועה, הוא יותר הורס מאשר מתקן. ואם יש משהו שהאדם יכול באמת לחשב יותר, זה רק בנושא הזה שכשהאדם לא מתעסק עם הטבע, והאדם מתעסק עם המושכלות שלו, עם החוכמה שלו, זה אז האדם יכול להיות שונה מבעלי חיים. אז זה אומר המהר"ל, זו תפיסה פילוסופית. התפיסה החזלית, התפיסה הישראלית, התפיסה שבאה ואומרת שעיקר ההבחנה בין האדם לבין הבהמה, זה במעשים. המעשה הבהמה הם מעשים שהם באמת חלק מעולם הטבע. ובוודאי מעשי הבהמה הם לא מרוממים את הטבע, הם לא מעולים מהטבע. אבל מעשי האדם זה בדיוק מה שהסברתי לך, שמעשי האדם הם ברגע שהם נעשים לפי הסדר האלוקי, ברגע שהם נעשים לא לפי לאיפה שהטבע מושך את הבן אדם, אלא הם נעשים לפי הקודים של הדבקות האלוקית, זה גופה, דווקא במעשים, יהיה את החלוקה בין מדרגת הבהמה למדרגת האדם. וזה זה, 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 זה כל החידוש של התורה. כל החידוש של התורה הוא שההבחנה בין האדם לבין הבהמה הוא לא בצד המופשט, השכלי רק, אלא התורה גואלת גם את המעשים, או בעיקר גאולת האדם היא בעיקר באה לידי ביטוי דרך המעשים. והמעשה המצוות הם החזרה והתרגול והעשייה הזאת, שהיא כל מעשה ומעשה שהוא מעשה אדם שנעשה לא מכוח הזרימה הטבעית, אלא נעשה מצד השכל האלוקי, הוא עוד נוכחות של משהו שהיא מעלת האדם על המעשה הטבע. כן, כי אין מעשה האדם מעשים טבעיים. אני דילקתי כמה שורות בקריאת המהר"ל, כי זה פרק ארוך ואני רוצה להקדיש לפרק הזה שיעור אחד. אין מעשה האדם מעשים טבעיים, אבל מעשיו הם על הטבע. ובזה הותרה שאלתם לגמרי, איך אפשר שכנע האדם המדרגה הרוחנית על ידי המעשים משגיעים, כי לא כמחשבותיהם מחשבותינו. עכשיו, פה הוא בא ואומר, במה נקודת הוויכוח שלי עם הפילוסופים? הם באמת חושבים שהאדם, הצד החומרי של האדם, או הזהות של האדם, היא, האדם יברא מן התחתונים. והאדם כדי להתעלות הוא צריך לברוח מן התחתונים ולהידבק במושכלות. והמושכלות האלה הם אלה שיתנו לו חיות. בפרקים הבאים הוא עוד ימשיך לדקור ולהתקיף את הכיוון הזה. אבל אנחנו אומרים כי הנפש הזאת היא אצולה מן השם יתברך. היא בת מלך שנישאת לעירוני. ובפני שעומדת בחומר צריכה השבה אל המלך שהוא אביה. ואין צריכה השלמה אחרת. מה הכוונה אין צריכה השלמה אחרת? על ידי המצוות היא שבה אל בית אביה, שאין חסר לה רק זה אחר שהיא בת מלך בעצמה. אני אסביר. הפילוסופים כביכול אומרים, האדם צריך לייצר את עצמו מחדש. האדם צריך, האדם הוא בפועל שלו הוא כמו בהמה, ואם האדם ידבק בשכל הפועל, אז השכל הזה הוא ייצר אדם חדש. עד כדי כך שהם אמרו, יש את האדם הפילוסוף שהוא זן אחר של אדם, ויש את האדם הבהמי שהוא כמו בהמות. כן? אתה צריך לייצר מחדש את האדם המעלה. ואומר המהר"ל, זה לא ככה. אנחנו אומרים שהאדם בתוכן הפנימי שבו הוא אדם המעלה. הוא באופן בסיסי בן מלך. כן? הוא זה. אלא מה? אנחנו צריכים לעשות את הפעולות האלה שמזרימות לנו את החיות שהיא נמצאת בה בכוח אל החיים שלנו בפועל בעולם הזה, על ידי זה שנזהה את עצמנו עם החיות שהיא נמצאת אצל המלך, ואנחנו צריכים להשיב את עצמנו אל המקום הפנימי הזה, אבל אנחנו לא מייצרים איזה משהו חדש, משהו שהוא לא חלק מאיתנו. זה משהו, על ידי המצוות ישב אל בית אביה, שאין חסר לה רק זה אחר שהיא בת מלך מעצמה, כי המצוות שהם הסדר השכלי מוציאים אותה אל הפועל, הם רק מוציאים את אל הפועל, עד שתצא מן החומר המודבע, ושבה אל בית אביה הוא המלך העליון, כמו שאמרנו. כי הנשמה היא מלמעלה והיא אלוקית נבדלת, וזה מה שאנחנו נדגשנו. שהתפיסה של הרמב"ן בקיום המצוות זה היה המצוות כ... מופיעות את הרוח המרוממת של הבן אדם. והתפיסה המהר"לית בקיום המצוות, המצוות כמדביקות את האדם לנשמה האלוקית שבו. זה מה שהוא פה מדגיש את הדבר הזה, כן? כי הבת מלך זה בעצם הנשמה מלמעלה והיא אלוקית נבדלת, כאשר האדם עושה המצווה שהיא מעשה שכלי, מתקרבת בזה אל המעלה הנבדלת, מצרפת נפשו מן הטבע החומרי, הן בגופו הן בנפשו. ובוודאי לדעתם שאינם מודים שהנפש בעצמה עצם אלוקי, זה הדגש ההבחנה שהוא בא ואומר, לדעתם שאינם מודים שהנפש בעצמה עצם אלוקי, הוגשה להם איך אפשר שעל ידי המצוות תשוב אלוקית. כן, אז הם לא מבינים איך המצוות, איך דברים מעשיים, אתה אדם גשמי, ואתה עושה פעולות גשמיות, אז אתה תקוע בגשם, אז הם לא יכולים לתת ערך למעשה המצוות. כן, הם לא יכולים לתת ערך לחלק הזה של החיים. אבל דעת התורה, כמו שאמרנו, שאותה נפש שהיא נמצאת בחומר, היא המקור שלה, היא בת מלך. היא בת מלך, שהיא נשאת לעירוני. זה כבר הזכרנו את הדבר הזה, שלפי דעתנו, המהר"ל הוא המשך של הכוזרי, וגם המהר"ל הוא מקביל להסברה של הרמח"ל בפרק הראשון. כן, בעניין הזה של היחס בין הנפש האלוקית או הנשמה האלוקית שיש בה בן אדם לבין המציאות של האדם בעולם הזה. וממילא, על ידי המצוות, יש לנפש חיבור ודיבוק בו ידבר ותשוב אל אביה, ואיך לא יפנה מדרגה אלוקית על ידי המצוות. כי המצוות כולם ממה שהן מצוות, אין ספק שזה התייחסות לחיבור בין השם ידבר ובין האדם. ועל זה הוא עכשיו בא ואומר, נכון, יש חלק מהמצוות שאין לך את ה... נשאר לך רק משל על הדבר ככה, נשאר לך רק הדבר הזה, שלמה אתה עושה את הדבר הזה? כי יש רופא, כי אתה רוצה לבוא לבית מרקחת, להיפגש עם הרופא, ולכן אתה הולך לבית מרקחת. לפעמים אתה הולך לבית מרקחת, כי אתה יכול להידבק בתרופה, וגם התרופה היא כאילו נותנת לך את הדבקות. אבל יש סוג של מצוות שעצם הביאה לבית מרקחת, עצם הפגישה עם הרופא, היא מה שמזרימה לך את הדבקות כאילו בער הזה. אז זה מה שהוא אומר. שכמו מלך הגוזר גזרה על עמו, אין ספק, יש ייחוס וחיבור בין המלך ועבדיו, ומקבלים את הגזרה, מצד שהוא מלכם גוזר עליהם, הם מקבלים. ומשך, מאחר שכך, איך לא נאמר מה שקוראים ישראל מצוותיו וגזרותיו עליהם, שהוא יתברך, יש לו ייחוס אליהם, יצירו מצד שהם מקבלים גזרותיו, אשר השכל מחייב אותם, שבזה הצד מחייבים ומדברים על השם יתברך, אשר הוא נבדל מהכל, וגנו בשביל ככה, הצלחה העליונה, בשביל החיבור בדיבוק הזה, כי אין ספק שזהו הדיבוק בו יתברך. כמו שאמר הכתוב, לדבקה בו, כאשר אדם עושה רצונו מקבל גזירת המלך והוא עבדו, זה עצמו החיבור והדיבוק בו יתברך, מוציא את האדם מן החומרי להיות דבק בו יתברך. אז ועד הזה הוא בא ומדגיש. כל הזמן המהר"ל הוא ככה הולך בין שתי הכתבים האלה, שאומר, אל תחשוב, יש פה סתירה כאילו בפרק הזה. מצד אחד הוא עוד, כאן הוא עוד פעם חוזר, כן? ואתה אבן בחוכמה וחקור בבינה, כי התורה מוציאה את האדם מן הטבע, מביא אותו אל הדבקות בו ידברך, דמיון זה שני הדרכים לפני האדם, ויאמר, לך בדרך זה. אין הטעם. זה מעצבן אותי, לא מעצבן אותי, זה אני אומר, צריך לברר את היחס בין שני הסגנונות, איך שהמהר"ל באותו פרק אומר את זה. אין הטעם שהדרך הזה דרך יותר טוב ויותר ראוי מצד עצמו. לפני שנייה הוא אמר על מצוות בן אדם לחברו, שזה משהו שהוא מצד עצמו. לפני שנייה הוא הסביר על הבן אדם למקום, שזה מדביק אותו בקדוש ברוך הוא, עצם ההתבוננות והפחיתות, זה, והבינות מצוות בן אדם למקום. אז הוא אומר, אין הטעם שהדרך הזה הוא דרך יותר טוב ויותר ראוי מצד עצמו, רק בשביל שזה הדרך שבו יגיע איזה מחופץ חפצו ומעמידו נוכח דרכו, וכן אין עניין המצווה, כשהמצווה היא ברור הדרך אנחנו מיישר, שבדרך התורה יבוא להתברק, ידבק בו, יתברך כמו שיתבהר למעלה, כמו שיתבהר לכמה. אז באמת הפירוש הוא עוד פעם, הפירוש הוא עוד פעם, כשאנחנו עושים מצוות שאנחנו רואים שיש בהם רחמנות או שיש בהם יושר, אומר המהר"ל, הסיבה למצווה מצד מה שקדוש ברוך הוא, שזה מעשים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מדמים לקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר, המקור של הכל הוא מצד המקור האלוקי, האור האלוקי שיש בדברים האלה. כלומר, הוא אומר ש... מה שהוא אומר, הוא אומר שבאמת לא לחשוב את הדבר הזה שמצד העולם הזה, הדרך הזאת היא בדווקא נכונה והדרך אחרת היא לא נכונה. מצד העולם הזה אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהדרך הזאת היא נכונה והדרך הזאת לא נכונה. כאילו מצד העולם הזה יכול להיות שהיה אפשר לבנות את העולם הזה עם מצוות אחרות. אבל מצד מה שהמצוות הן מביאות אותך אל מחוז חפצך, מהו מחוץ חפצנו? לשוב לבית אבינו. מהו מחוץ חפצנו? לדבקות האלוקית. מצד מה שזה המעשים של הקדוש ברוך הוא, מצד מה שזה התעסקות עם האור האלוקי, מצד מה שזה מצרף אותך מהחומר, מצד זה אתה עושה את המצוות. אבל ודאי שהדברים העליונים האלה הם לא סתמים. הכוונה, מצד העולם הזה אין הבדל. כך אני מבין את המערכת. מצד העולם הזה אין הבדל בין הדרך הזאת לדרך הזאת, וכמו שהוא שאל כל מיני שאלות על כל הפעמים למצוות, שאם ככה, אז למה דווקא כן, אותו בעדנו ביום אחד ולא עניין של שעות, וכל השאלות שהוא שאל. אז זה מה שהוא בא ואומר את הדבר הזה. מצד ההופעה של העולם הזה היה אפשר כאילו להגיד כללים אחרים. מה? אולי גם לא היה צריך ללים, זה היה משהו יותר ברומי. אבל מצד מה שבסופו של דבר, יש את הדבר שהמצוות הן מביאות אותך למקום חפצך, שזה האור האלוקי, זה הדבר שמדביק אותנו. הוא אומר, ויש לך להבין כי בשביל כך נקראת התורה בשם זה. כלומר, הוא אומר, כשישאלו אותנו, מה זה התורה שלכם? אנחנו יכולים לעבור, אז הרמב״ם יגיד, התורה זה החוכמה האלוקית העליונה. אומר המהר"ל, לא קוראים לתורה חוכמה, לא קוראים לתורה תבונה, דעת עליונה או משהו כזה, דעת השם, משהו כזה. קוראים לתורה תורה, למה? כדי להדגיש את הדבר הזה, שהתורה העיקרה זה ההוראה להידבק באור האלוקי. כלומר, התורה היא מלמדת ומורה לך דרך חיים, איך האדם מגיע למקום חפצו, יקנה את ההצלחה האחרונה שהיא הדבקות בו יתברך. כלומר, התורה זה לא בעיקר החוכמה האלוקית, החוכמה, המושכלות העליונות, אלא עיקר התורה נקראת על שם, זאת התורה שעשה משה בני ישראל, זה הדרך של, שמורה לנו איך אנחנו דבקים באור האלוקי. טוב, פחות או יותר אנחנו סיכמנו את פרק ט', אנחנו נלמד חלק מהפרקים מיהודה ט'ו, פרק יהודה ט'ו, הם גם פרקים שקצת חוזרים עליהם, אני תמיד רואה שכשאני מגיע לאיזשהו פרק קשה לי לדלג עליו, כן, אני... זה, אבל נתחיל, נראה, אני מקווה שכן נצליח לדלג.